הפעם הקודמת, אגב, לגבי המשך השיעורים, עד כמה, יצחק, עד כמה שאני זוכר, אנחנו בדרך כלל הפסקנו בתשעה באב בשנים הקודמות, נכון?
כן, כן.
לבין הזמנים של השלושה שבועות.
נכון.
כי עכשיו זה לא יוצא חופף לאוגוסט, אז... טוב, הודעות יבואו, אנחנו נדבר עוד ואני יודע.
בסדר, 100%.
בכל אופן, דיברנו בפעם הקודמת על מלאכת בונה. והטענה שלי הייתה, אני אומר את זה בתמצית, התחלתי מהניתוח של רבי ישראל זלמן, האבן העזר, שמראה שיש במלאכת בונה שני מרכיבים או שני פרמטרים, קיבוץ חלקים ויצירת חלל, ומציע איזשהו מבנה לוגי מורכב, שבו האב דורש את שני הפרמטרים, וכל אחד משני סוגי התולדות יש בו פרמטר אחר, ודיברתי על זה שבעצם זה לא מקיים את דרישת הטרנזיטיביות, שאנחנו היינו מצפים מדמיון, שדמיון יהיה תכונה או יחס טרנזיטיבי, כן, אם א' דומה לב' וב' דומה לג', אז א' אמור להיות דומה לג'. עכשיו פה זה לא קורה, כן, יצירת אוהל דומה לבונה בית, מגבן גם הוא בונה דומה לבונה בית, אבל מגבן ויוצר אוהל לא דומים זה לזה, בכלל. כי בכל אחד מהם יש את מרכיב אחד מתוך השניים, אבל אחד אחר. ולכן בעצם יוצא שבין שתי התולדות אין שום דמיון, ואמרתי שהדבר הזה הוא מאוד מוזר ברמה הלוגית וברמה ההלכתית, כי אם שני המרכיבים הם מהותיים להגדרת מלאכת בונה, אז היה צריך להיות שרק האב יהיה אסור, והתולדות בכלל לא יהיו אסורות מדאורייתא. כי בכל אחת משתיהן חסר אחד מהמרכיבים המהותיים. אם אנחנו אומרים שאחד מהם מהותי והשני הוא צדדי, אז רק אחד מסוגי התולדות, לא משנה כרגע אם זה או קיבוץ חלקים או יצירת החלל, אבל רק אחד משני התולדות היה אמור להיות אסור, והשני היה צריך להיות מותר. ואם אני אומר שכל אחד משני המרכיבים לחוד מספיק, אז הייתי מצפה שזה יהיה שני אבות, ולא אב אחד עם שני תולדות שונים, אלא שני אבות שונים, אחד זה קיבוץ חלקים, והשני זה יצירת חלל, מה הקשר בין שניהם. לכן הטענה שלי בסופו של דבר הייתה, ואמרתי, זה פותר הרבה קושיות שלא נכנסתי לזה, הטענה שלי הייתה שבעצם צריך לקחת את רבי ישראל זלמן צעד אחד קדימה. ומה שאני בעצם רוצה לומר זה שיצירת אוהל גם היא סוג של קיבוץ חלקים. זה קיבוץ החלקים של החלל. זה להפוך את החלל לאיזשהו מכלול פונקציונלי חדש, באופן שכבר החלקים שמרכיבים אותו אין להם כבר משמעות, אלא במסגרת הכוללת. ואז הטענה בעצם, זה שאם לוקחים את רבי ישראל זלמן צעד אחד קדימה, מעבר לקושיות ההלכתיות שזה פותר, זה גם מיישב את הבעיה הלוגית. זה מה שדיברתי בפעם הקודמת, לא נכנסתי לקושיות ההלכתיות. כי הבעיה הלוגית של הטרנזיטיביות נפתרת. עכשיו כבר באמת יש אב אחד, יש פרמטר אחד שהוא החשוב, וזה בעצם קיבוץ חלקים ליצור מכלול פונקציונלי. כשהחלל זה דוגמה לקיבוץ חלקים שיוצר מכלול פונקציונלי. זה לא עוד משהו, ולכן שני התולדות כן דומות זו לזו. שתי התולדות כן דומות זו לזו ודומות לאב, הם כולם בעצם מקבצים חלקים. האוהל מקבץ את חלקי החלל, והמגבן מקבץ את חלקי הגבינה. ולכן בעצם ההגדרה שהצעתי למלאכת בונה, זה הפיכה של אוסף חלקים למכלול פונקציונלי. זו ההגדרה של מלאכת בונה, ולאור זאת הסברתי את כל הלשונות, ארבעה סוגי לשונות שונים בחזון איש, כשהוא מסביר שחשמל בשבת אסור משום בונה, והראיתי בכל אחת מהלשונות האלה שבעצם הוא מתכוון לזה, שהחשמל, כן, הופך את החוט ממת לחי. ובעצם אמרתי שאם יש גופה שמוטלת ללא רוח חיים, אז זה אוסף של תאים שמחוברים אחד לשני, אבל הם לא יוצרים אורגניזם, הם לא מחוברים למכלול פונקציונלי שמוגדר ברמה הקולקטיבית, אלא יש פה אוסף תאים שאחד צמוד לשני. ברגע שמכניסים נשמה בתוך הגופה הזאת, כן, נופחים באפה נשמת חיים, תחשבו על הגולם מפראג, נגיד שהמהר"ל מכניס לו את השם השם בפה, אז הוא מתעורר לחיים, הדבר הזה בעצם הופך את אוסף התאים הזה להיות אורגניזם, וזה בעצם המהות של מלאכת בונה, וזה מה שעושה הפעלת המעגל החשמלי, למעגל או למכשיר, שבעצם זה הופך אותו למכלול פונקציונלי. וזה בעצם הטענה שאני חושב, זה ההיגיון שעומד בבסיס הטענה של החזון איש, וכשמסתכלים על זה כך, נדמה לי שיוצא שהחזון איש הוא הכי הגיוני בסוגיה הזאת, למרות שבדרך כלל הוא נתפס כאיזו שיטה מוזרה, יחידאית, שלא חוששים לה. רק מה שאמרתי זה שאני צריך עוד טיפה, דילגתי על העניין הזה של הגדרת האורגניזם, שהוא בעצם המהות של הנושא הזה, והוא כמובן המהות של ההגדרה, הניתוח המושגי, שהוא הנושא שלנו בעצם בסדרה הזאת. אז פה אני רוצה טיפה לעסוק בעניין הזה, בהגדרת האורגניזם, והטענה שלי בעצם היא כזאת. כאשר אנחנו מדברים על בנייה של בניין, של בית, אנחנו לוקחים אוסף של אבנים או קרשים, או ממש מחברים אותם עם בטון או עם מסמרים או מה שלא יהיה, ונוצר מכלול פונקציונלי הבית, שזה כולל גם את החלל שבפנים וגם את החלקים שעוטפים את החלל, אבל נוצר פה איזשהו מכלול פונקציונלי, ולכן בעצם בניית בית, אנחנו רואים אותה בהפשטה של מלאכות שבת, אנחנו רואים את זה כיצירת מכלול פונקציונלי. כדי להבין קצת יותר טוב את המשמעות של העניין, אז בוא נחשוב רגע על אורגניזם במובן הביולוגי. אמרתי כבר שהאורגניזם שבו מדובר במלאכת בונה בשבת, הוא לא אורגניזם ביולוגי. כן, כשאנחנו בונים בית, אז הבית, אני קראתי לו אורגניזם, אבל זה לא מוגדר על ידי ביולוגים כאורגניזם, זה לא משהו ביולוגי. למה אני קורא לו אורגניזם? אז בוא נחשוב רגע על האורגניזם הביולוגי. מה קורה באורגניזם הביולוגי? יש לנו בעצם אוסף של תאים, או אוסף של איברים, אם תרצו, שמחוברים לאיזשהו מכלול מתפקד, ובמכלול הזה אנחנו בעצם כבר לא מתייחסים בכלל לכל חלק כמשהו שקיים לעצמו. הוא בעצם נטמע בעין בסוף, כן? נטמע בתוך המכלול, ועכשיו מה שאני רואה מולי זה אדם, או חתול, או לא משנה, מה שלא יהיה. והדבר הזה מבחינתי הוא יש, שאני מתייחס אליו במישור הקולקטיבי, והתאים שמרכיבים את החתול, או אפילו האיברים שמרכיבים את החתול, מבחינתי הם איברים של חתול. ולא שהחתול הוא אוסף של איברים, אלא היצור היותר יסודי פה זה החתול. והאיברים זה הרגל של החתול, וזה הזנב של החתול, וזה האוזן של החתול, אבל כל האיברים מוגדרים להיות איברים של המכלול הפונקציונלי, כן, של האורגניזם. זה בעצם המשמעות של ההיווצרות של האורגניזם, שהחלקים הנפרדים בעצם מתמזגים זה לזה, והופכים לישות קולקטיבית, שעכשיו החלקים הם חלקים שלה, ולא שהיא אוסף החלקים. כאשר אני מדבר על זה שהישות הקולקטיבית היא אוסף החלקים, אז זה לא אורגניזם, זה אוסף של חלקים. כאשר אני רואה את הישות הקולקטיבית כישות היסודית, והחלקים הם חלקים שלה, אז אני בעצם מדבר על ישות אורגנית. בואו נסתכל רגע, דיברתי על זה באחת הסדרות הקודמות, בואו נסתכל רגע על איך אנחנו מתייחסים לחברה של בני אדם. אז פשיסטים מתייחסים לחברה של בני אדם, נגיד לעם, ללאום, אוקיי? הם מתייחסים לזה כישות עצמאית, והפרטים או האינדיבידואלים שמרכיבים את הלאום הזה, הם איברים של הלאום. הם בעצם רואים את הלאום כאיזשהו סוג של אורגניזם שהפרטים הם איברים שלו. לעומת זאת, התפיסה האינדיבידואליסטית, ליברליות בדרך כלל נוטה לאינדיבידואליזם, והאינדיבידואליזם בעצם רואה את האנשים הבודדים כיש הבסיסי, כדבר שבאמת קיים. וקולקטיב זאת הגדרה תרבותית, משפטית, לא משנה, הגדרה מועילה, אבל לא מציאות, כן? הקולקטיב הוא לא איזשהו סוג של יש קיים מבחינתם. ושוב, אני כמובן מדבר פה לא על הוויכוח הערכי בין פשיזם לבין אינדיבידואליזם, אלא על הוויכוח האונתולוגי, זאת אומרת, על הוויכוח בשאלה המטאפיזי, כן? בשאלה מה קיים. לא, בלי קשר כרגע לערכים, והאם להיות אכזרי, האם להקריב את היחיד בשביל הציבור, או לא להקריב את היחיד בשביל הציבור, יש כל מיני השלכות ערכיות והתנהגותיות. אני מדבר כרגע על ההסתכלות המטאפיזית של הפשיסט ושל האינדיבידואל, אוקיי? ואני טוען שההבדל ביניהם מתחיל ממטאפיזיקה שונה, וההבדלים הערכיים נגזרים מתפיסות מטאפיזיות שונות. לכן באופן בסיסי, לא בטוח אפילו שזה באמת ויכוח מוסרי. קודם כל, בראש ובראשונה, ויכוח מטאפיזי. מכאן כבר יש השלכות, השלכות מוסריות לפה ולשם. אז הוויכוח הוא לכאורה באמת איך להתייחס ללאום, או לקבוצת אנשים מוגדרת. אבל בואו ננסה רגע לקחת את זה צעד אחד הלאה. אני אשאל עכשיו, אני כפשיסט, אונטי במישור האונתולוגי, אני לא פשיסט במישור הערכי, אבל אני כן קצת פשיסט במישור האונתולוגי, ואני אשאל את האינדיבידואליסט, איך אתה רואה בן אדם בודד, לא חברה, בן אדם בודד, זה, אתה בעצמך הרי טוען, שמה שבאמת קיים זה האדם הבודד, הקולקטיב זאת איזושהי הגדרה, זאת פיקציה, אבל האדם הבודד קיים, עכשיו אני אומר, מה זאת אומרת האדם הבודד קיים? כמו שהחברה היא אוסף של בני אדם, האדם הוא אוסף של תאים, או איברים, או לא משנה, תלוי באיזה רזולוציה אתם מסתכלים, אז, או כל תא בעצמו הרי זה אוסף של המון 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 מולקולות, ואחרי זה אטומים וחלקיקים אלמנטריים, וכן אפשר, בכל רמת רזולוציה שתרצו, אפשר לרדת יותר ויותר פנימה, ואתם תראו ששום דבר מהישויות שאתם, אפילו הישויות הכי בסיסיות שאתם מדברים עליהן, הוא בעצם, הן בעצם ישויות מורכבות, ואם אתה לא מוכן להכיר בקיומה של ישות מורכבת, אז אתה בעצם לא יכול להכיר בקיומו של שום דבר, אולי חוץ מאיזשהו חלקיק אלמנטרי ביותר, אם יש בכלל דבר כזה. לא ברור שבכלל יש דבר כזה. החלקיק הכי אלמנטרי שיש. אבל חוץ ממנו שום דבר לא קיים, אז גם אדם בעצם לא קיים. למה אתה טוען שהאדם קיים, אבל חברה זה פיקציה. גם האדם זה פיקציה. התשובה שהאינדיבידואליסט הוא בא...
הוא מדבר על האדם הפיזי, הוא מדבר על האדם היש של האדם, המושג האדם.
א', אני לא לגמרי בטוח, כי הרבה מאוד מהליברלים, היום נדמה לי שזה רובם אפילו, הם מטריאליסטים. ואז השאלה על מה בדיוק אתה מדבר כאן. אבל אני אומר, מעבר לנקודה הזאת, אני מדבר כרגע אפילו ברמה הביולוגית, לא פיזיקלית, אבל הביולוגית. ברמה הביולוגית אני חושב שאנשים רואים את האדם כישות קיימת שמוגדרת לעצמה, גם בלי להתייחס לזה שיש לו מודעות, מדבר על החתול, בסדר? ונניח לצורך הדיון, אני לא בטוח, אבל נניח לצורך הדיון שאין לו מודעות, אין לו מחשבות, הוא בעצם פועל בצורה אינסטינקטיבית, אוקיי? עדיין אני חושב שנסכים שחתול זאת ישות מוגדרת היטב. אז עכשיו אני שואל את האינדיבידואליסט, אז למה חתול כן או אדם כן, וחברה לא. ההבדל, גם זה אוסף של אנשים וגם זה אוסף של אנשים. והתשובה שמתבקשת פה היא, שאדם זה אוסף של תאים, אבל האדם הוא אורגניזם. ואת האוסף התאים יוצר ישות שעכשיו מוגדרת להיות משהו שהוא כבר לא אוסף של תאים, הפוך. עכשיו התאים הם התאים של האדם הזה או של החתול הזה. וזה משהו שונה לגמרי מאוסף של חלקים שלא יוצרים אורגניזם. עכשיו תשימו לב, אני בכלל לא מניח כרגע רוחניות ונשמה ומודעות, אני מדבר עכשיו ממש ברמה הביולוגית. ברמה הביולוגית אנחנו יכולים להגדיר את המושג אורגניזם בביולוגיה, לא בפסיכולוגיה, לא בלי הממדים המנטליים, בלי שום דבר נפשי ונשמתי ורוחני ומה שאתם רוצים. ביולוגיה נטו. ועדיין גדולי המטריאליסטים, נדמה לי, רובם לפחות, יסכימו לגמרי שאדם זה לא ישות קולקטיבית. אדם זאת ישות שמוגדרת היטב, להבדיל מקולקטיב. ולמה? כי גם הם מבינים שההרכבה של דברים באופן שיוצר אורגניזם, זה לא אותו דבר כמו להגדיר באופן פיקטיבי אוסף של אנשים ולייצר ממנו קבוצה. זאת הגדרה פיקטיבית, אתה יכול להגדיר, אתה יכול שלא להגדיר, זה לא, אין פה שום דבר במציאות עצמה, זה רק הגדרה, אתה יכול, זה קורה אצלנו פנימה, אוקיי? במציאות עצמה אין לזה שום, אין לזה שום ביטול. לעומת זאת, ההרכבה של הפרטים באופן שיוצר אורגניזם, זה משהו שקיים במציאות עצמה, זה לא פרשנות שלנו. אנחנו מבחינים בזה, אבל לא שהתפיסה שלנו היא זו שקובעת את העניין. פה אגב זה ויכוח בין פילוסופים. אז יש פילוסופים שעושים לטעון שבאמת ההגדרה של אורגניזם זאת פילוסופיה, זה לא ביולוגיה. זאת אומרת, בסופו של דבר ההחלטה שגוף אורגני הוא ישות שעומדת לעצמה או שקיימת בפני עצמה, זאת החלטה שהיא בסך הכל פרשנות שלנו. אין לה עוגן בעולם עצמו. בעולם עצמו זה בסך הכל אוסף של תאים. אתה בוחר להתייחס לאוסף התאים הזה כחתול. זאת החלטה פרשנית שלך. אני לא מסכים עם התפיסה הזאת, אני חושב, ועוד פעם, ואני גם טוען שיש מטריאליסטים שלא מסכימים לתפיסה הזאת. לכן אני אומר, אני לא תולה את אי ההסכמה בדואליזם שלי. אוקיי? אי ההסכמה פה לא תלוי בדואליזם, אלא יש גם מטריאליסטים שלא יסכימו להסתכלות הזאת. והם יטענו שביולוגיה עוסקת בעולם, ביולוגיה זה לא פרשנות, והעובדה שביולוגיה עוסקת ביצורים שהם חיים, והיצורים שהם חיים הם אורגניזמים, ולכן זה אומר שיש שורש במציאות להסתכלות הזאת שלנו על חתול או על אדם או על צמח כאורגניזם. זה לא רק הגדרה פרשנית שלנו, עובדה שיש שם חוקים מדעיים ששולטים על איך אורגניזמים מתנהלים.
ואיך את זה?
אתה שומע?
איך את זה?
נשמע מקוטע.
רכב.
רכב?
כן.
אורגניזם שכן. אני חושב שכן. אורגניזם במובן הרחב שהגדרתי כאן, ביולוג לא אגיד שזה אורגניזם. אין לו יכולת להשתכפל, אין לו תורשה, שם יש, הזכרתי את זה, יש שם כל מיני דרישות מהסוג הזה. אבל ברמה של יצירת מכלול פונקציונלי, חד משמעית כן. רכב ובניין זה אותו דבר.
לפי הרב, מתי זה לא אורגניזם? מתי היא לא נחשבת
מתי שאני לא רואה את המכלול כישות היסודית שהפרטים הם איברים שלה. אלא אני רואה את אוסף הפרטים ואני מגדיר אותו כמכלול או כקבוצה. זה בדיוק הנקודה, זאת אומרת, הוויכוח בין הפשיסטים לבין האינדיבידואליסטים לגבי חברה, הוא בדיוק בנקודה הזאת. האינדיבידואליסטים גם הם מבינים שיש קבוצת אנשים שמגדירה את עצמה כעם. הם לא מתכחשים לזה, כולם מסכימים לזה. הם רק טוענים, זאת הגדרה שלך, אין לה עוגן בעולם עצמו. זה עניין פרשני. וכיוון שכך, הם לא מוכנים לראות בדבר הזה ישות, או משהו שיש לו איזשהו קיום. זאת הגדרה שאנחנו יכולים להגדיר, יכולים להגדיר גם כל אדם שני בלאום הזה כאיזושהי קבוצה, ושתיים בחזקת מספר האנשים, כן, זה תת הקבוצות שיש באין איברים. אז אתה יכול להגדיר כל קבוצה כזאת כקבוצה, הכל זה הגדרות. הטענה של הפשיסטים, כן, הפשיסטים האונתולוגיים, זה שזה לא שאלה של הגדרה, זאת מציאות שונה. זה שאנחנו מצליחים להבחין בזה, בגלל שיש לנו יכולת להבחין בזה, אבל לא שאנחנו יצרנו את זה, אנחנו מבחינים בדבר הזה, וזה בדיוק הנקודה. זאת אומרת שהפשיסטים בעצם טוענים שעם זה לא הגדרה פיקטיבית, הסכמית, קונבנציונלית, אלא עם זה משהו שקיים במציאות, וזה שיש לנו תחושה משותפת, ואנחנו מגדירים את עצמנו כעם, ההגדרה היא ביטוי למשהו שאנחנו מבינים שקיים במציאות עצמה, לא שההגדרה מכוננת את המושג עם. מאוד חשוב, אגב, להרבה מאוד ויכוחים על הגדרה עצמית, ומי זה עם ומי זה לא עם, יש ויכוחים האם היהודים הם עם, כן, אתה שאלת אותי, אליאב, יש ויכוחים האם הפלסטינאים הם עם, והוויכוחים האלה, הרבה מהם נסובים בדיוק סביב הנקודה הזאת. ואת השאלה, האם אתה, למשל, התשובה שאני נתתי לך בשאלה שלך, אליאב, זה היה בדיוק הנקודה הזאת. מבחינתי, כל ההגדרות הטכניות האלה של טריטוריה, שפה וכו', זה אותו דבר כמו להגדיר השתכפלות וגנטיקה בביולוגיה. זה לא המהות של העניין, זה אינדיקציה. מבחינתי הדבר הזה מוגדר כעם אם הוא קולקטיב במציאות. מה הופך אותו לקולקטיב? האם זו שפה משותפת, טריטוריה משותפת? אולי לא. יכול להיות שיהיה קולקטיב אחר שהוא מספיק מוגדר להיות כאורגניזם, כך שאפילו בלי טריטוריה ובלי שפה, אני אהיה מוכן לראות אותו כישות שעומדת לעצמה, שהיא מוגדרת היטב. אני טוען שהטריטוריה והשפה הם סימן, הם לא סיבה. הם אינדיקציה לזה שיש לנו איזשהו קיום משותף, קיום אורגני. אבל אם אנחנו מצליחים דרך דת לעשות את זה, או תרבות כזו או אחרת משותפת, אז גם אם אין לנו לשון משותפת וטריטוריה משותפת, אנחנו עם, למה לא? זה ההבדל בדיוק בין הניסיון, בין לראות את המאפיינים כמכוננים, לבין לראות את המאפיינים כאינדיקציה, ולא כדבר שהוא האורגניזם. אז אותו דבר אני גם אומר בהקשר שלנו. אצל הביולוגים, כשהם תשאל אותם מה זה אורגניזם, הם יגידו לך משהו שיש לו שכפול עצמי, שיש לו תאים שמתחלקים, כן, תורשה, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אני טוען שזה רק אינדיקציה, זה לא הדבר עצמו. מבחינתי גם בית הוא אורגניזם, גם מכונית היא אורגניזם, למרות ששם אין שכפול ותורשה. למה? כי עוד פעם, ההגדרה שאני מציע פה לאורגניזם, שכשאני מסתכל על המכלול הזה, זה מכלול שפועל באופן פונקציונלי משותף, קולקטיבי. והפרטים, כשאתה רואה גלגל של רכב, כשאתה רואה רכב, אתה לא אומר, זה אוסף של ארבעה גלגלים, מנוע, הגה, לא יודע, בבלמים והילוכים, או תמסורת, אוקיי? אתה אומר הפוך, יש פה רכב, לרכב הזה יש כל מיני איברים, או כל מיני חלקים, יש לו גלגלים, יש לו הגה, יש לו מנוע, אבל כל החלקים האלה, אין למנוע, אין שום משמעות לא בתוך המסגרת של הרכב. המנוע הוא המנוע של הרכב. לכן, הישות היסודית פה זה הרכב, ולא החלקים. החלקים הם חלקים שלה. לכן, מבחינתי, רכב או בניין זה אורגניזם. עוד פעם, לא, אני לא מתווכח עם ביולוגים, אפשר להגדיר כך או אחרת, אבל זה אורגניזם במובן שאני מדבר עליו כאן. זה מכלול פונקציונלי שיש לו מעמד עצמאי, הוא לא אוסף, הוא לא רק תוצאה של הגדרה. מי שיגיד לי שרכב זה רק הגדרה, יכולתי להגדיר גם אובייקט שמורכב מהספר שמונח לידי פה, מהמעברר שנמצא שם והתקרה שמעליי. שלושת אלה ביחד מבחינתי זאת קבוצה. האם אני יכול להגדיר את הקבוצה הזאת כאורגניזם? התשובה היא לא. כי אין שום יחסים סימביוטיים בין הדברים האלה, הם לא פועלים כמכלול מתפקד ביחד. זה הגדרה, הגדרה. עכשיו יכול להיות שמישהו יבוא ויגיד לי, תראה, הגדרה הזאת, אבל מבחינתי יש לה משמעות. אני חשוב לי להגדיר את זה ככה. אין שום בעיה, זה בסדר גמור. אין לי בעיה עם ההגדרה שלך. אבל עדיין, אורגניזם זה לא. אתה יכול להגדיר קבוצות שהם לא מכלולים אורגניים. זה בסדר, מותר להגדיר קבוצות כאלה. אני רק טוען שאל תקרא לזה אורגניזם, תקרא לזה קבוצה. אורגניזם זה משהו שלא מתחיל בהגדרה. ההגדרה לא מכוננת אותו, ההגדרה מנסה ללכוד אותו, מנסה לתפוס מהו. המכלול הלא אורגני זה מכלול שההגדרה יוצרת אותו. ברגע שהגדרת אותו, הוא נהיה מכלול. אבל אין לו קיום כמכלול מעבר לצורת ההסתכלות שלנו. זאת הפרשנות שלנו, אנחנו רואים את זה ככה. אוקיי? אז במובן הזה, זה בעצם ההגדרה שאני מציע לאורגניזם, ההגדרה הרחבה יותר, שאני מציע לאורגניזם בהקשר שלנו, של הלכות שבת לפחות. עכשיו, אני אגיד אפילו יותר, אני אחדד יותר, שאני מדבר על ביולוגיה, בלי הממדים הרוחניים, כי אני הרי רוצה להסביר לכם כל הזמן, למה בית או גבינה זה גם אורגניזם. זה מאוד מוזר, כן, אבל למה גם הדבר הזה נקרא אורגניזם אצלי? אז תראו, אז לכן הדוגמה הטובה ביותר זה באמת להתייחס לאדם כישות ביולוגית. עזבו את הממדים המנטליים, הנפשיים, אדם כישות ביולוגית, גוף ביולוגי חי, אמבה, בסדר? לא משנה לי, תא, חי, בסדר? איזשהו יצור בסיסי, כנראה אין לו מודעות, אין לו מוח, אין לו חשיבה, אין לו רצון, אין לו רגשות, אין לו כלום. אני עזוב אותו, עזוב אותי מרוחניות ומדואליזם. אני עכשיו מטריאליסט, אוקיי? עכשיו, הטענה שלי שעדיין מדובר פה בישות אורגנית. עכשיו, אתם יודעים שיש ויכוח, פילוסופים, בין ביולוגים כבר לא כנראה, אבל בין פילוסופים, יש ויכוח לגבי הויטליזם. האם גוף חי, יש בו משהו מעבר לפיזיקה וכימיה? האם בביולוגיה יש עוד משהו? יש שם מעבר לאטומים ומולקולות ואלקטרונים, כן, וחלקיקים פיזיקליים, האם יש שם עוד חומר חי? התפיסה שאומרת שיש שם עוד משהו בשביל לייצר את תופעת החיים, נקראת ויטליזם, כן, ויטלי זה חי. עכשיו, בין פילוסופים, היה ויכוח עתיק יומין, יש גם כאלה שרוצים לטעון את זה היום, בין ביולוגים כבר יש הסכמה רחבה, הייתי אומר אפילו מלאה, ויטליזם זה מילה גסה אצלם. אין דבר כזה. אין בגוף החי שום דבר מעבר לפיזיקה וכימיה. מעבר לפיזיקה. כימיה זה רק פיזיקה מורכבת, זה הכל. אין שום דבר מעבר לפיזיקה. אוקיי? ועדיין, זה מה שאני רוצה לחדד פה, ועדיין, גם מטריאליסט כזה יגיד לכם, שגוף חי הוא אורגניזם. הוא לא מתכחש להבדל שיש בין אורגניזם לבין גוף פיזיקלי. אני עכשיו לא מדבר אפילו על, תעיפו לי פה את הרוחניות, אני אפילו מדבר על החומר הביולוגי, אפילו אם אתה טוען שאין דבר כזה חומר ביולוגי, אלא הכל חומר פיזיקלי, דומם, אפילו אחי, המושג אורגניזם עדיין מוגדר היטב. לכן אני מנסה לנקות את זה מכל הוויכוחים הפילוסופיים והאידיאולוגיים, כן? שהרבה פעמים מתלווים לעניין, זה לא קשור. הגדרה שאני מציע כאן היא הגדרה בעולם הדומם. הגדרה בעולם הדומם, זה לא בקשר לכל הוויכוחים הקודמים. עכשיו אני אגיד עוד משהו. יש אולי דוגמה ואז עוד משהו. וגם ניקח מחשב למשל. מחשב, הוא בעצם אולי דוגמה מובהקת, עוד שגם מכונית זה דוגמה לא רעה, ומחשב הוא דוגמה מובהקת לאורגניזם במובן שאני מדבר עליו כאן. המטריאליסטים הקיצוניים יגידו שמחשב הוא אורגניזם בכל המובנים, הוא אורגניזם כמונו, אוקיי? אבל זה תפיסה קיצונית, אם כי היא הולכת ומתרחבת, אבל אני מדבר כרגע, לא רוצה לשוות אותו לבני אדם, אוקיי? ועדיין, למה אני קורא לאורגניזם? תנסו רגע לחשוב, מה זה בעצם מחשב? אז אפשר לראות את זה, כמו שתיארתי קודם את הגוף החי, אפשר לראות את זה בהמון רמות אינטגרציה, או ברזולוציות שונות. המחשב, אפשר לראות אותו ברמה של חלקיקים אלמנטריים. גולם, אוסף ברזלים, חוטים וכו', שהם מורכבים בכל מיני חלקיקים אלמנטריים, שמסודרים בכל מיני צורות, מתרוצצים, לא משנה, אוסף של חלקיקים. אם נלך לרמת אינטגרציה גבוהה יותר, אז אנחנו נראה שבעצם מדובר באוסף של, אני לא יודע מה, רכיבים, או לפני הרכיבים, אוסף של, מרכיבים פיזיקליים, אבל לא אלמנטריים. בסדר? אתם רוצים טרנזיסטורים, בסדר? יחידות פיזיקליות מסוימות. זה כבר קפצתי הרבה יותר מדי גבוה. אבל כבר קפצתי על כמה רמות אינטגרציה. אבל אני עושה פה רק את ההדגמה הסכמטית. אחרי זה, אני הולך למישור של השערים הלוגיים, אוקיי? אני בעצם אומר, כל מחשב בעצם בנוי מאוסף של יחידות שעושות פעולות לוגיות, גם או כסור, כן? לא משנה, כל מיני פעולות לוגיות, שלילה, כל מיני פעולות לוגיות כאלה או אחרות. אחרי זה אני אומר, יש ברמת אינטגרציה יותר גבוהה, אני מתייחס לזה כאוסף של, זה כמו האיברים של בן אדם, אז יש איברים של המחשב, יש את ה-CPU, יש את הזיכרון, קלט פלט, לא משנה, כל מיני מרכיבים כאלה, כמובן גם בתוך ה-CPU יש המון המון חלקים ורגיסטרים וכל מיני דברים כאלה, אז אתם רואים שיש המון המון רמות, שבכל רמה אני יכול לראות את המחשב כאוסף של דברים שונים. אוקיי? המכלול הזה כולו, זה בעצם מה שנקרא מחשב. עכשיו, אני אגיד לכם משהו יותר קיצוני. למעשה, גם המכלול הזה הוא לא מחשב. מחשב לא מחשב כלום. מחשב לא עוסק בחישובים. מחשב זה אוסף של חלקיקים שמתרוצצים לכל מיני מקומות, זה הכל. זרמים ומתחים והם מעיפים חלקיקים לכל מיני מקומות. זהו. המחשב, כשהוא עושה את הפעולה 1 ועוד 3 שווה 4. אז אנחנו רואים על המסך כתוב 1 ועוד 3 שווה 4. זה בסך הכל, פעם זה היה בשפופרות, לא משנה, היום זה נעשה אחרת, מדליקים לנו איזשהו מבנה בצורות טיפוגרפיות מסוימות, שמבחינתנו זה נראה ממש כמו הצורה הזאת, 1 ועוד, הצורה של ועוד, הצורה של 3, הצורה של שווה, והצורה של 4. המחשב לא יודע שהוא עושה פה את 1 ועוד 3 שווה ל-4, המחשב לא יודע כלום, המחשב מריץ אלקטרוני. אנחנו בונים את המחשב באופן כזה, גורמים לו לפעול באופן כזה, שהפרשנות שמתקבלת אצלנו, זה שכרגע הוא עושה פעולת חיבור, 1 ועוד 3 שווה ל-4, אבל המחשב לא עושה את זה. כמו שלמשל הרגליים לא הולכות, האדם הולך באמצעות הרגליים. מי שהולך זה האדם, לא הרגליים. האדם משתמש ברגליים ובאמצעותן הוא הולך. אבל מי שהולך זה לא הרגליים, מי שהולך זה האדם. מי שחושב זה לא המוח. מי שחושב זה האדם, הוא השכל. השכל חושב, הוא משתמש במוח כדי לחשוב, כמו שהוא משתמש ברגליים כדי ללכת. אתם רואים שהאיברים או החלוקות השונות האלה, אפשר לראות אותם כאוספים של חלקיקים, אפשר לראות אותם כאוספים של איברים, תלוי באיזה רמות אינטגרציה מדברים. כל זה לא אומר לי כלום, אגב זו דוגמה של ישעיהו ליבוביץ', כשהוא מדבר על הבעיה הפסיכופיזית, מדבר על המחשב. מה זה מחשב? אוסף הדברים האלה, איפה נמצא פה המחשב? מי עושה פה את החישוב? זה בסך הכל אוסף של חלקיקים שרצים ממקום למקום. והכל שאלה, לכאורה, הכל שאלה של פרשנות. ורמות האינטגרציה השונות זה בסך הכל צורות התייחסות של בן אדם, תלוי באיזה רזולוציה הוא בוחר להתייחס לאובייקט הזה שנמצא מולו, שנקרא מחשב. אוקיי? כמו עם המכונית, מה שדיברתי קודם. ועדיין ברור לכולנו שמחשב הוא ישות אורגנית, במובן שאני דיברתי עליו קודם. כי הוא עושה פה איזושהי פעולה מאוד מורכבת, שכל החלקים שלו שותפים בפעולה הזאת. הזיכרון של המחשב אין לו שום משמעות, אם הוא לא הזיכרון של המחשב, הוא ה-CPU של המחשב, המחשב הוא לא אוסף של CPU, זיכרון וקלט פלט, הפוך, יש מחשב, ולמחשב יש זיכרון, CPU וקלט פלט. עכשיו, זו רק דוגמה שמדגימה יותר את מה שאמרתי קודם. עכשיו אני רוצה לעשות עוד צעד אחד, וזה אני פחות או יותר אסיים את הנקודה הזאת. אני חושב שאולי הזכרתי את זה בפעם הקודמת, אני לא זוכר, דיברתי על אמרגנטיות. הטענה של הרבה אנשים שהם מטריאליסטים, זה ש... אז איך הם מסבירים את היווצרות של תופעות מנטליות אצל האדם? אז הם אומרים, זה בעצם תולדה, זו תופעה אמרגנטית, to emerge זה להגיח. כן, יש תופעות שהן מגיחות, כאשר אנחנו מדברים על מכלול חומרי. הדוגמה לדבר הזה, ג'ון סל, פילוסוף אמריקאי, היה אחד הראשונים שהעלה את התזה הזאת, אולי אפילו הראשון, הוא רק לא קרא לזה עדיין אמרגנטיות. היום זאת גישה מאוד מאוד רווחת, והיא קרויה אמרגנטיות. ומה שהוא אמר, הוא דיבר על הנוזליות. לא דיברתי על זה פעם קודמת, הוא דיבר על הנוזליות. הוא שואל, התכונה של הנוזליות, מי זה האובייקט שזאת התכונה שלו? הרי מולקולת מים היא לא נוזלית, נכון? מולקולה בודדת, נוזל מוצק וגז זה מצב צבירה. למה זה נקרא מצב צבירה? מה זה צבירה? צבירה זה בלשון צבר. זה מצב של צבר המולקולות. השאלה איך היחס בין המולקולות לבין עצמן קובע האם זה נוזל, גז או מוצק. אבל מולקולה בודדת היא לא נוזלת, לא מוצקה ולא גז. זה לא מוגדר לגביה בכלל. עכשיו תראו, אין במים שום דבר חוץ מאוסף מולקולות. בעניין הזה...
זה עדיין מצוי בתכונה של המולקולה.
אתה שומע?
זה עדיין מצוי בתכונה של המולקולה.
לא שומע אותך. נשמע לא טוב.
זה משהו לא מסוג מצוי.
הטענה היא שכן, גדולי הויטליסטים מסכימים, שבמים אין שום דבר חוץ ממולקולות H2O ולכלוכים, כן? אבל חוץ מזה H2O, זה מים, נכון? אין שם שום דבר. אנחנו מבינים את זה לגמרי, הכל ידוע, הכל ברור, הכל פיזיקה וכימיה, אין שום דבר חוץ מזה, אוקיי? ובכל זאת מתברר שישנן תכונות שהן תכונות שהן לא תכונות של המולקולה הבודדת שמרכיבה את המים, אבל הן כן תכונות של המכלול, של צבר המולקולות שנקרא מים. מה זה אומר? טוען ג'ון סרל, יש תופעה כזאת שנקראת הגחה, אמרגנטיות. יש תכונות של מגיחות ברמה, ומופיעות פתאום ברמה של המכלול, והן לא קיימות ברמה של האובייקט הבודד. והם טוענים שאותו דבר, למשל במוח, יש לנו אוסף של נוירונים. כל נוירון זה תא, תא, תא עצב, תא עצב, כן? ואנחנו נוצר יצור ביולוגי, תא. איך פתאום נוצרות תופעות מנטליות? הרי לתא בודד כנראה אין תופעות מנטליות. תופעות מנטליות זה של יצור, שמורכב מאוסף של תאים. איך זה קורה? המטריאליסטים טוענים שאם תאסוף הרבה מאוד תאי עצב, המכלול הזה, כאשר הוא מתקבץ ביחד, פתאום נוצרות לו תכונות, שהן לא תכונות של הפרטים, של האינדיבידואלים שמרכיבים את המכלול. התא הבודד הוא לא חושב ולא רוצה ולא מרגיש ולא שום דבר, אבל המכלול של התאים, המוח שלנו, הוא רוצה, חושב, מרגיש, כואב וכדומה. זה הטענה של המטריאליסטים. טוב, הדוגמה של ג'ון סרל מביא זה ממים. אלא מה? כאן אני מגיע להערה של יוסי מקודם. במים, נכון שמולקולה בודדת אין לה תכונות של נוזליות או מוצקות או גז. היא לא, זה תכונה של צבר מולקולות, זה לא תכונה של מולקולה בודדת. אבל התכונות הפיזיקליות של המולקולה הבודדת הן קובעות מה תהיינה התכונות של אוסף המולקולות. זה לא תכונה של נוזליות. זה שדה הכוח סביב המולקולה. אבל שדה הכוח סביב המולקולה, שהוא תכונה פיזיקלית של המולקולה הבודדת, אנחנו מכירים את זה היטב, אין שום בעיה, יכולים לכתוב את הנוסחה או לסרטט את שדה הכוח סביב המולקולה. ברגע שאנחנו יודעים את זה, תעשו את החישוב, אתם תראו מתי זה אוסף מולקולות כזה יהיה מוצק, נוזל או גז. תרמודינמיקה, אוקיי? אנחנו עושים את החישובים האלה כל הזמן. לכן נכון שהמולקולה הבודדת אין לה תכונה של להיות נוזלית, אבל כן נכון שהתכונות של המולקולה הבודדת קובעות בצורה חד ערכית את זה שהצבר יהיה נוזל. למרות שברמה של המולקולה הבודדת זה לא נקרא שהיא נוזלית, היא לא נוזלית, אבל התכונות שלה מגדירות היטב איך ומתי הצבר יהפוך להיות נוזל. ובמובן הזה, הדוגמה של הנוזליות שהביא ג'ון סרל היא דוגמה לא מוצלחת. בגלל שבמישור של הנוזליות כולנו נסכים שיש תכונה שמגיחה ברמה של המכלול, אבל זה לא באמת מגיח ברמה של המכלול, זה מה שיוסי כל הזמן ניסה להגיד קודם. אלא זה בסך הכל סכום על התכונות של המולקולות הבודדות. זה הכל. אז הסכום הזה נראה ברמה הקולקטיבית כנוזל. אבל אין פה משהו באמת חדש. לעומת זאת, אם אני מדבר על תא עצב, אז תא עצב אין לו שום הליכים, הוא לא חווה שום דבר מנטלי. אין לו היבטים מנטלי. אבל אוסף של תאי עצב, לשיטתם של המטריאליסטים, כן יוצרים עניינים מנטליים. ועכשיו אני שואל, מי אמר שדבר כזה יכול להיות? אני כדואליסט, כן, מתווכח עם המטריאליסט, אני אומר, זה לא, אם זה לא קיים ברמה של התא הבודד, אז זה לא קיים גם ברמה של המכלול, ואם זה קיים ברמה של המכלול, אז יש עוד משהו, נשמה, רוח, נפש, משהו אחר. המטריאליסט יאמר, לא, לא, אין שום דבר אחר, זה מגיח, זה תכונות שמגיחות ברמה של המכלול, של מכלול התאים. אז עכשיו, המטריאליסט המפוכח, כבר מבין שנוזליות זו דוגמה לא טובה, כי בנוזליות לא באמת נוצרה פה תכונה חדשה ברמה הקולקטיבית. זה נראה ברמה הקולקטיבית בצורה שזה נראה, אבל זה בסך הכל סכום על התכונות של המולקולות הבודדות. כאן יש משהו אחר. אז הפילוסופים המטריאליסטים המציאו לזה עכשיו שם. זה אמרגנטיות חלשה, וזה אמרגנטיות חזקה. אמרגנטיות חלשה זה כאשר התכונה של המכלול ניתנת לרדוקציה, או אפשר לחשב אותה, על ידי סכום התכונות של הפרטים שמרכיבים את המכלול, כמו במים. האמרגנטיות שקיימת במוח שלנו, זאת אמרגנטיות חזקה. אין לנו דרך לחשב את זה על ידי תכונות של המכלול. גם, אגב, להוציא מכל מיני מדעני מוח מבולבלים, מדעי המוח עושים חישובים כאלה כמובן, אבל הם לא מחשבים, אמרגנטיות באנגלית זה emergence, זה אמרגנטיות זה מילה באנגלית, מילה בעברית זה הגחה, זה הקטעיה עברית למילה האנגלית. החישובים שהם עושים זה חישובים של תופעות שהם קוראים להם להרגיש, לזהות, ללמוד, לזכור, אבל זה כמובן שטויות, הם מדברים על תופעות חשמליות. אני, כשאני מדבר על להרגיש, לזכור, לזהות, אני מדבר על תופעות מנטליות. את התופעות המנטליות אין שום דרך בעולם להעמיד על החישובים הביולוגיים. אף אחד לא יודע לעשות את זה היום, לאף אחד אין דרך שהיא בכלל יכולה להתחיל לחשוב איך בכלל אפשר לעשות דבר כזה. רק שלא יודעים, אין שפה, אין דרך לעשות את זה. אבל המטריאליסטים מתעקשים להגיד שזה בסך הכל אמרגנטיות, אבל נכון, אמרגנטיות חזקה. עכשיו, כמובן, זה רק הערה בסוגריים, זה כבר באמת לא קשור אלינו. אני טוען שהם אומרים את זה הרי בשם המדע. המדע אומר המדע לא מראה לנו שום קיום מעבר לחומר. לכן הם טוענים שצריך להיות מי שנאמן לתפיסת עולם המדעי צריך להיות מטריאליסט. אני אומר שהמדע לעולם לא יכול להראות לנו אמרגנטיות חזקה. אז אתה צריך לזנוח את ההנחה שיש אמרגנטיות חזקה גם. כי איך מדע יכול להראות לנו שיש אמרגנטיות חזקה? זה טענת המן עכשיו, שכן, במדעי החופש. איך מדע לעולם לא יכול וגם לא יוכל, לעולם, להראות לנו תופעה של אמרגנטיות חזקה. למה? כי הרי בשביל להראות תופעה כזאת, מה אתה צריך בעצם להראות לי? להראות לי מכלול שמורכב מאוסף של פרטים, ולמכלול יש תכונה שאי אפשר להעמיד אותה על התכונות של הפרטים. אוקיי? עכשיו אני אומר, איך אתה יודע אבל שאין במכלול הזה עוד משהו שהוא זה שאחראי לתכונה? איך אתה יודע שזה מגיח מתוך הפרטים? איך תדע את זה? אם אתה יכול לחשב את הדבר הזה, אין בעיה, זה הראית שזה יוצא מהפרטים, כי אתה יכול לחשב. אבל אם אתה יכול לחשב, אז זאת אמרגנטיות חלשה. אמרגנטיות חזקה מוגדרת כאמרגנטיות שאי אפשר לחשב אותה מתוך הפרטים. אבל אם אי אפשר לחשב אותם מתוך הפרטים, אז איך אתה יודע שבאמת זה יוצא מהפרטים, ולא מעוד משהו חוץ מהפרטים? לעולם לא תוכל להוכיח את זה מדעית. ולכן אף פעם מדע לא יוכל להוכיח את הקיום של אמרגנטיות חזקה. יש הרבה מבולבלים שמנסים כן לעשות את זה, אפילו באתר, היה איזה מישהו לא מזמן, שניסה לטעון כל מיני טענות מדעיות כאלה, וזה הכל אוסף של בלבולים מושגיים. אין דבר כזה. אמרגנטיות חזקה אי אפשר להראות באופן לדעתי, זה הוכחה לוגית, אי אפשר ואי אפשר יהיה להראות באופן מדעי את קיומה של אמרגנטיות חזקה. כמו שתמיד כשתהיה אמרגנטיות חזקה יוכל לבוא הדואליסט ולהגיד, טוב, כנראה שיש פה עוד משהו חוץ מאוסף הפרטים, והוא זה שיוצר את התכונות הקולקטיביות. ולכן זה לא אמרגנטי, זה לא תכונה שיוצאת מהפרטים, זה תכונה שנוצרת בגלל שנכנסה שם נשמה. בתוך אוסף הפרטים האלה. אז לכן הטענה הזאת היא לא טענה מדעית, היא יכולה להיות נכונה, אבל היא לא טענה מדעית. אם אתה אומר את זה בשם המדע, אז לדעתי אתה נושא את שם המדע לשווא. ולכן אתה בעצם מניח הנחה, בדיוק כמו שאני מניח הנחה, ומה שאני מניח לא עולה מהתמונה המדעית, גם מה שאתה מניח לא עולה מהתמונה המדעית. כך שבין כה וכה בהקשר של בן אדם, יש משהו שהמדע לא יודע לגעת בו. לזה כולם צריכים להסכים. עכשיו השאלה אם עוד משהו, זה חומר או שזה לא חומר, אז זה כבר דיונים לא מעניינים. עכשיו למה אני אומר את כל זה? כן?
לגבי המצב חי ומת.
שומע?
מצב, אני אומר, מצב, קודם כל, האם לפי דעתם אפשר להבחין בין מצב של חי ומת? ואם כן, לכאורה אפשר לחשיב את זה שהאורגניזם מתפרק, המוות זה מצב שאין אורגניזם.
נכון,
ומה זה? לכאורה אפשר לזהות, כמו שאני מזהה מוות, כמו שאני מזהה מוות, אני מזהה גם אורגניזם.
לא, אני אומר, במוות אין, זה לא אורגניזם. במוות זה אוסף של תאים, הם לא, אין להם תפקוד פונקציונלי משותף.
לא, אבל כשהאדם מת, אז המודעות מפסיקה, נכון? נראה לי, לא?
גם לי נראה.
הם יגידו ככה, נכון? אז לכאורה יש להם תבחין שאפשר לדעת מתי המודעות קיימת, מתי לא, לפי הפיזי.
מה זה תבחין? אתה מחליט שזה ככה. למה החלטת על סמך מה? שאלת את המת אם יש לו מודעות. לא, אתה החלטת. בסדר, גם אני מסכים, אבל זאת החלטה שלי, זה לא מדע.
רגע, אז הם יטענו שאנחנו באמת לא יכולים להבחין בין מוות לחי, בין מת לחי?
לא, אנחנו יכולים להבחין, אבל אנחנו לא יכולים לקבוע של המת אין מודעות. את הקביעה הזאת אתה יכול להגיד, אבל אתה יכול להגיד את זה מסברה, אין לך ראייה מדעית לזה, זה לא קביעה מדעית. אם הנשמה ממשיכה לחוות כל מיני דברים ולא משתמשת במוח.
למה אפשר להגיד שתקשורת?
לא הבנתי?
נגיד שהמבחן יהיה התקשורת, אם יש תקשורת...
מבחנים למוות יש, אני לא צריך מבחנים למוות. כשזה יש רופאים, יש להם מבחנים איך הם קובעים מוות, זה לא הבעיה, ברור שאפשר לקבוע מוות. אני רק טוען שלקבוע מוות אין פירושו לקבוע שהבן אדם לא חווה. אנחנו
רגע, אז רגע, אני לא
מסכים שהוא לא חווה.
רגע, אז לפי דעתם אנחנו קוברים אדם חי, לא הבנתי.
לא הבנתי?
אז לדעתם אנחנו קוברים אדם חי.
מי זה לדעתם של מי?
של המטריאליסט.
לא. הם חושבים כמוך שכשאדם מת, אז הוא יותר לא חווה שום דבר. גם אני חושב כך. רק אני חושב שהוא לא חווה שום דבר כי הנשמה שלו פרחה מהגוף. והם חושבים שהוא לא חווה שום דבר כי אם הגוף לא פועל, לא נשאר כלום. יש רק גוף. אבל גם אני וגם הם אומרים משהו שלא ניתן לבחינה מדעית.
הבנתי.
לא שאין לנו ויכוח, אנחנו מסכימים. אני רק טוען שגם מה שהם אומרים הוא לא מדעי, לא רק מה שאני אומר הוא לא מדעי. זה הטענה. גם תמיד המעבר מהביולוגי למנטלי הוא מעבר לא מדעי, כלים מדעיים לא יכולים למדוד את זה.
רגע, אז בעצם כאילו אם מדען בחשבה מדעי תורה, הוא באמת, הוא יגיד לי שאני לא מבחין בין מת לחי? אני לא יודע אם הוא מת לחי?
אני לא יכול להבחין. תלוי איך אתה מגדיר מת. אם אתה מגדיר מת בתור גוף שהפסיק לתפקד ברמה הביולוגית, את זה אנחנו יכולים להבחן. אבל אם אתה מדבר על אדם שלא חווה יותר, לא חושב יותר, לא רוצה יותר, אתה יכול להניח שהוא כבר כזה, אבל זאת הנחה. אין קביעה מדעית כזאת. כל מה שאתה יכול להגיד זה שבמוח אין את התהליכים הפיזיקליים שבדרך כלל מתלווים לתהליכים המנטליים האלה. זה אתה יכול לקבוע עם מכשירים.
רגע, ומדעית אני מוכרח להודות שיש מודעות מעבר לחומר?
לא. אבל אתה לא יכול לקבוע מדעית
שאין. אתה לא יכול לקבוע מדעית שאין. לא, לא הבנתי, יש מדעית שיגיד לי, תשמע, אני לא יודע אם יש מודעות?
לא, אני חושב שאם הוא יגיד לך את זה, אז הוא מבולבל. יש כל מיני... גם מדענים וגם פילוסופים, סיפרתי
זה
לפני
לא
כמה זמן, מה?
היסוד הזה כן מקובל, שיש מודעות, זה כאילו מקובל גם מדעית.
זה עובדה, יש מבולבלים שמכחישים את זה, אבל ודאי. כן, סיפרתי לכם השם לפני כן, מתישהו, אני לא זוכר, היה איזה פרופסור באוניברסיטת תל אביב בשם יוסף נוימן, נפטר לפני שנתיים. כשהוצאתי את הספר על האבולוציה, הוא מטריאליסט ואתאיסט ככה לוחם בתחומים האלה, הוא צלצל אליי אחרי שהוצאתי את הספר הזה, ודיברנו, שיחה טלפונית, איש מאוד נחמד. גם ציטטתי אותו בספר אגב, התפקחתי איתו, צלצל אליי אחרי זה, דיברנו בטלפון, הוא אומר לי, תשמע, יש לי העמיתים שלי, כן, המטריאליסטים כמוני, מתכחשים לקיומו של מימד מנטלי באדם. זאת אומרת, הם טוענים שהאהבה, מחשבה, רצון, זה זרמים חשמליים. כי זה כאילו מטריאליזם. עכשיו, הוא אומר, אני לא מצליח להסביר להם את הטמטום שבדבר. הוא אומר לי את זה בתור מטריאליסט. כי הוא כמטריאליסט מפוקח, מבין שזה שאתה חושב שיש בעולם רק חומר, זה לא אומר שאין תהליכים מנטליים. זה רק אומר שהתהליכים המנטליים מגיחים מתוך המכלול החומרי. לא צריך להתקיים עוד משהו, עוד סובסטנציה, כדי להסביר את המימדים המנטליים. אבל זה, אתה לא יכול להתכחש לעובדות. יש בתוך הבן אדם תהליכים מנטליים. האם הדבר הזה אומר שיש בנו עוד משהו חוץ מחומר? זה הוויכוח שהיה לי איתו, עם נוימן. אבל שנינו הסכמנו שברור שיש לאדם תהליכים מנטליים. רק הוא סיפר לי על חברים שלו, שהם פרופסורים כמוהו, ואתאיסטים ומטריאליסטים כמוהו, וזה, אפשר לראות הרבה פעמים מן אמירות מטומטמות כאלה, אומרים, לא, מה פתאום, אין שום דבר כזה, זה הכל כימיה וביולוגיה והכל, זה לא, זה בלבול, זה הכל נוצר מכימיה וביולוגיה, אם אתה מטריאליסט, אבל לא שהכל זה כימיה וביולוגיה, במערכת של כימית וביולוגית אין רגשות, מערכת כימית, לא ביולוגיה. אין רגשות ואין רציות ואין מחשבות, שטויות. אתה לא יכול להגיד שהמחשבה זה זרם חשמלי. אתה יכול להגיד שהזרם החשמלי מחולל את התופעה המנטלית שנקראת מחשבה. אין פה עוד משהו חוץ מהמערכת החשמלית. זה טענה מטריאליסטית, אבל אתה לא יכול להגיד שאין תופעות מנטליות, זה פשוט חוסר הבנה. זה כמו, בדומה לזה, אני פעם, כן, הדוגמה החביבה עליי של ברטרנד ראסל, עוד אתאיסט לוחמני, הוא שאל פעם, מה זה צבע צהוב? אנשים אומרים, אז המטריאליסטים ההם, כן, הנאיבים, יגידו, מה זה צבע צהוב? זה גל אלקטרומגנטי באורך גל כזה וכזה. ממש שטות גמורה. גל אלקטרומגנטי באורך גל מסוים, כאשר הוא פוגע ברשתית שלנו, יוצר אצלנו בתוך ההכרה תמונה של צבע צהוב. אין בעולם עצמו צבע צהוב. הצבע צהוב קיים רק בהכרה שלנו בפנים. בעולם עצמו יש גל אלקטרומגנטי. הצבע הצהוב קיים רק אצלי בהכרה. עכשיו, זה לא אומר שיש עוד משהו בעולם חוץ מגל אלקטרומגנטי. אתה יכול להיות מטריאליסט או פיזיקליסט ולקבל את כל מה שאמרתי עכשיו, שהצבע הצהוב זה לא גל אלקטרומגנטי. רק הטענה שהצבע הצהוב זה לא עוד משהו, אלא זאת תופעה, זאת תכונה, של העין כאשר פוגע בגל אלקטרומגנטי, זה הכל. לא צריך להיות פה נשמה שתחווה את הצבע הצהוב, כך טוען המטריאליסט, אני טוען שכן, אבל הוא טוען שלא. זה מטריאליסט מפוקח, אבל מי שאומר שאין דבר כזה צבע צהוב, זאת אומרת, צבע צהוב זה גל אלקטרומגנטי, באורך גל כזה וכזה, הוא אידיוט, הוא לא מטריאליסט. פשוט לא מבין מה הוא מדבר. יש הרבה כאלה דרך כלל. יש אידיוטים משני הצדדים, זה בסדר. כמו שהרבה פעמים יש איזשהו רגש נחיתות כזה שאומר שהמטריאליסטים תמיד יותר אינטליגנטים, יותר חכמים, יותר אנשי מדע. בעיני איזה שטויות. יש שם הרבה הרבה מטומטמים, גם אנשי מדע, לא רק כאלה שהם רק חסידים שוטים. מטומטמים ברמה הפילוסופית, לא, אנשי מדע יכולים להיות אנשי מדע מוצלחים, אבל כשהם עוברים לתחום הפילוסופי, הם מפספסים דברים מאוד מאוד יסודיים. זה מפתיע לפעמים לראות עד כמה החשיבה הפילוסופית של אנשים כאלה ירודה. טוב, בכל אופן, הנה למשל, אבל נוימן הזה, לא כולם, נוימן הזה למשל היה מטריאליסט, הוא הבין היטב שהוא לא יכול להתכחש לתופעות המנטליות, ולכן הוא מדבר על אמרג'נס, מדבר על אמרגנטיות, כי הוא מבין שהדבר הזה מגיח מתוך המכלול החומרי, זאת טענה מטריאליסטית, אני לא מסכים איתה, אבל זאת טענה שצריך להתווכח איתה, זה לא טענה של בלבול, טענה שיש לי ויכוח איתה. למה נכנסתי לדיון הזה, חוץ מזה שהוא מעניין, אבל למה נכנסתי לדיון הזה? כי מה שאני רוצה לטעון, הרי כל האורגניזמים שעליהם דיברתי קודם, כן, כמו מכונית או בניין או גבינה או אוהל, כן, הם כמובן אורגניזמים לא במובן הביולוגי, ולא רק זה, אלא בכולם יש אמרגנטיות חלשה. נכון? בכולם אתה יכול להסביר היטב את המכלול דרך סכום על הפרטים. אם אני רוצה להסביר איך מכונית עובדת, אין שום בעיה, אם אני מבין כל מרכיב במכונית, ואיך הם מתפקדים ביחד, אני אסביר לך בדיוק איך מכונית עובדת. לא צריך להניח פה אמרגנטיות חזקה, זאת אמרגנטיות חלשה, זה חישוב של כל המרכיבים המיקרוסקופיים שיש במכונית, ובסך הכל אני יכול להראות לך איך מכונית עובדת, ברמה העקרונית, אוקיי? מתוך החלקיקים האלמנטריים לא תצליחו לעשות את זה. אבל ברמה של כן, של החלפים או חלקים במכונית, אז אפשר לעשות את זה די בקלות. אז מה זה אומר? שבעצם כל המכלולים שעליהם אני מדבר בהקשר של הלכות שבת, הם מכלולים של אמרגנטיות חלשה. מה זאת אומרת? איך נוצר המכלול של הבית? מה זה בית? בית זה אוסף של לבנים, תשים אותם בצורה מסוימת, אני יכול להסביר לך בדיוק שיצא בית, אני גם אומר לך מראש שזה מה שיצא, אם תרכיב אותם כך. אז ברור שהדבר הזה הוא לא אמרגנטיות חזקה, הוא אמרגנטיות חלשה. אבל...
מה הבחנה בין החלשה לחזקה?
באמרגנטיות חזקה, את התכונה של המכלול, אתה לא יכול להסביר דרך התכונות של הפרטים. אין חישוב שלוקח אותך מהתכונות של הפרטים אל התכונות של המכלול. באמרגנטיות חלשה יש חישוב כזה, כמו במים עם הנוזליות. לעומת זאת, התפיסה המטריאליסטית של המוח או של האדם, היא שהאדם בעצם זה מערכת שיש בה אמרגנטיות חזקה. התופעות המנטליות אי אפשר לחשב אותן על בסיס התופעות הביולוגיות או הפיזיקליות, אבל הן מגיחות משם. זאת הטענה המטריאליסטית. למרות שאין דרך להראות את זה, אבל זו הטענה. זאת אמרגנטיות חזקה. מה שאני רק רוצה לטעון פה, זה שגם במישור הביולוגי אני מנסה להראות לכם, שבשביל לדבר על אורגניזם לא צריך להגיע לאמרגנטיות חזקה. נגיד, כשאני דיברתי על הויטליזם, על ביולוגיה, אז הביולוגיה, אני לא מדבר עכשיו על המימדים המנטליים, עכשיו הביולוגיה ממש, מערכת ביולוגית רגילה, כן, המערכת הפיזיולוגית שלנו, זאת מערכת שהיא אמרגנטיות חלשה, באופן עקרוני מקובל בין ביולוגים, לפחות ככה מקובל בין ביולוגים היום, שחישובים פיזיקליים וכימיים מאוד מאוד מורכבים ייתנו את כל הביולוגיה. אז רק נורא מורכב, אי אפשר לעשות את זה באמת. אבל לא משנה, ברמה העקרונית אין שם כלום חוץ מפיזיקה, ואם היה לנו מחשב מספיק חזק, היינו יכולים לעשות את החישוב. ויש אגב ניסיונות לעשות חישובים כאלה למערכות מאוד מאוד פשוטות, יש המון מאמצים כדי לחבר את הכימיה והפיזיקה אל הביולוגיה. דרך ביוכימיה וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אבל הטענה הבסיסית היא, ככה התפיסה המקובלת היום, זה שמדובר באמרגנטיות חלשה, לא באמרגנטיות חזקה. ועדיין זה לא מפריע לאף אחד להתייחס לגוף חי כאורגניזם. מה שאני רוצה לומר זה שאורגניזם לא חייב להיות משהו שיש לו מודעות. זה לא חייב להיות אמרגנטיות חזקה, או משהו שיש בו עוד משהו מעבר למרכיבים שלו. בעיניי זה עוד משהו, כי אני דואליסט, אבל בעיני המטריאליסט זה אמרגנטיות חזקה. אין בו שום דבר נוסף, אבל אי אפשר עדיין להסביר את המכלול על בסיס המרכיבים. זה לא סכום פשוט של המרכיבים, אוקיי? מה שאני רק רוצה להראות לכם, זה שגם בביולוגיה, אורגניזם לא דורש אמרגנטיות חזקה. גם אמרגנטיות חלשה יכולה להניב אורגניזם. אם הגוף כולו, כמו מכונית, אם הגוף כולו יוצר פה איזשהו תפקוד של המכלול, תפקוד קולקטיבי, שהוא מבליע בתוכו כבר את כל החלקים שמרכיבים אותו, אנחנו קוראים לדבר הזה אורגניזם. למרות שאנחנו יכולים להסביר את התופעה הכוללת באמצעות סכום על התופעות הפרטיות. ולכן אני אומר, אז אני עכשיו עושה צעד נוסף, ואם זה ככה, אז אני יכול ללכת גם לעולם הדומם, מדבר על מכונית, מדבר על אוהל, גבינה, מבנה, כל הדברים האלה, הם כולם אמרגנטיות חלשה, אני מבין היטב את המכלול באמצעות הפרטים, אני יכול להסביר לכם באמצעות הפרטים איך עובד המכלול, זה נכון, אבל עכשיו כשאני רואה את המכלול, מבחינתי קיים המכלול, זהו, הפרטים הם רק פרטים שלו, ברגע שאני מסתכל על זה כך, גם אם המכניזם הוא אמרגנטיות חלשה, מדובר פה בעצם באורגניזם, זה הטענה שלי. ולכן למעשה אין מניעה, זה הניתוח המושגי, אין מניעה, אם אני מבין עכשיו את ה... ניתחתי את המושג אורגניזם והגדרתי אותו, עכשיו פתוחה בפני הדרך להגדיר את מלאכת בונה בשבת כיצירת אורגניזם. כי בעצם זה לא שונה מגוף, חי. גם שם יש מכלול מתפקד, גם שם אני יכול להסביר אותו על בסיס הפרטים, וגם פה, אז מה ההבדל? זה שאין לו תורשה והוא לא יכול להשתכפל, אז מה? ברמה הקיברנטית, כן, ברמה של התפקוד, יש פה תפקוד של, של מכלול פונקציונלי, ולכן זה אורגניזם. ואם זה ככה, אז מעגל חשמלי, שזרם מפעיל אותו בצורה מסוימת, יוצר איזשהו פונקציה, מכשיר עם פונקציה, נורא, מעברר, מכונת כביסה, מה שלא יהיה, מחשב, מה שלא יהיה, בעצם אפשר לומר שאתה החיית, העברת את החוט ממיטה לחיים, כמו שהחזון איש אומר, בעצם הפכת את, את המכלול הזה לאורגניזם, עכשיו יש לי מעברר, לא אוסף של חוטים, מתגים, פלסטיקים וכנפיים, יש לי מעברר, למעברר יש מתגים, למעברר יש כנפיים, המעברר מעברר אותי באמצעות הכנפיים והמנוע שלו, אבל לא שהמעברר הוא סכום של כנפיים פלוס מנוע. ולכן המעברר הוא אורגניזם. וברגע שאני מפעיל את האורגניזם הזה, הפכתי אותו מגוף מת לגוף חי. לנפוח נשמה בגוף מת, זה מלאכת בונה. זה מה שאומר חזון איש. לכן הניתוח המושגי הזה, שעשיתי אותו כשדיברתי על קולקטיב ופרטים, בסדרה אחרת, סדרה בעבר, אבל פה עשיתי את זה בקצרה, הניתוח המושגי הזה של המושג אורגניזם בעצם פותח בפנינו דרך אחרת לגמרי להבין את מושג החשמל בשבת, שלדעתי זה גם מסביר את שיטת החזוני, זה ככה חזוני הבין באמת את העניין הזה, ואני חושב שזאת גם השיטה הכי הגיונית. ומי שלא עשה את הניתוח המושגי הזה, נתקע עם מוליד זרם, עם מבעיר, עם כל מיני דיני דרבנן, כאלה ואחרים, לא מצליח באמת להגדיר מה בעצם האיסור, בהפעלת מכשיר חשמלי בשבת. אז גם פה זו דוגמה טובה לאיך ניתוח מושגי יכול לפתוח בפנינו דרך שחשיבה למדנית רגילה לא, בדרך כלל לא מצליחה לעלות עליה או לגלות אותה. טוב, זה לקח לי הרבה זמן, מה שאני אוכל לעשות עכשיו זה להתחיל את הנושא, את הנושא הבא, את הפרק הבא בסדרה הזאת, אנחנו כבר מתקרבים לסיום.
מתי ההמשך?
לא שומע?
מתי יהיה ההמשך? אחרי ההפסקה,
אחרי ההפסקה. זה עוד פגישות בודדות, אנחנו כבר פחות או יותר בסוף הסדרה. כן, אפשר לומר. אני רוצה לדבר קצת, אמרתי, מלאכת בונה, אורגניזם וכו'. אני רוצה לדבר קצת על משהו שלא מנותק לגמרי מהניתוח שעשיתי עכשיו, לכן עלה לי ההקשר, וזה self-reference, התייחסות עצמית. כשהתייחסות עצמית עולה בהקשר ההלכתי, בכל מיני הקשרים. לדוגמה, הזכרתי, אני חושב, ממש הזכרתי אפילו בסדרה הזאת, נכון, את ה... משסה כלב של חברו בחברו, ואז עברתי למי שמשסה כלב של עצמו, כשדיברנו על זה, די בהתחלה. ואת אם אני, יש דעה בגמרא בבבא קמא, שאם אני משסה כלב של מישהו אחר, ומישהו שלישי, אז אני פטור ובעל הכלב פטור, אני פטור כי הכלב לא שלי, והוא פטור כי הוא לא אשם, אני שיסיתי את הכלב. עכשיו יש אחרונים שרוצים לטעון, שאם אני משסה את הכלב שלי עצמי, אני גם אהיה פטור. אז אם שני החלקים של הפעולה נעשים על ידי, זה עדיין שני חלקים. זה דבר נורא מוזר. זה דבר נורא מוזר, למה? כי כשאני משסה כלב של מישהו אחר, למה אני פטור? אני פטור כי הכלב לא שלי. למה הוא פטור? הוא פטור כי הוא לא אשם, אני שיסיתי את הכלב, לא הוא. אבל אם אני משסה כלב של עצמי, אז הכלב הוא שלי, ואני גם אשם, הכל מתקיים. אז למה שאני אהיה פטור? דיברתי על זה, אמרתי שזה אפילו קל וחומר. אם אני משאיר את הדלת פתוחה והכלב יוצא, כלב שלי, אם יוצא ומזיק, אני חייב. אז אם לא רק שישרתי דלת פתוחה וגרמתי לזה בגרמה, אלא אני שסיתי אותו, אני דרבנתי אותו בידיים לצאת ולהזיק. עכשיו אני אהיה פטור. זה הרי לא יותר גרוע מרשלנות. אבל עובדה היא שיש אחרונים שרוצים לטעון, שהוא יהיה פטור. אז זה בעצם אומר שיש פה, אני מתייחס לשני חלקים של פעולה של אדם, כאילו שהיו פה שני בני אדם, רק שבמקרה הזה שני בני האדם האלה זה אני. אבל עדיין זה לא משנה ששני בני האדם האלה זה אני, עדיין אני רואה זה כאילו יש פה שני בני אדם. רק אני מציב במקום X את מיקי וגם במקום Y את מיקי. אבל ברגע שיש לי X ו-Y במערכת אז אתה פטור, אז לא משנה שבמקום X ובמקום Y אני מציב את אותו אדם, אני עדיין אהיה פטור. ויש עוד תופעות כאלה, למשל, זכרתי את זה גם אני חושב, זורק כלי מראש הגל, ובא אחר ושבר אותו, אז יש דעה ששניהם פטורים. אני זרקתי את הכלי מראש הגג, אבל בסוף בסוף מישהו אחר שבר אותו, אז אני פטור. ההוא שבר אותו, נכון, אבל הוא שבר כלי שאני נשבר עוד רגע גם ככה, בגללי, אז גם הוא פטור. עכשיו, שואלים כמה אחרונים, מה קורה אם אני זורק כלי מראש הגג, רץ מהר למטה ושובר אותו, לפני שהוא פוגע בקרקע. יש כאלה שרוצים לטעון שאני עדיין אהיה פטור, כמו שניים. שוב פעם, אותו רעיון, כן? אם יש פה שני אנשים אני פטור, גם אם אני עצמי משמש בתפקיד של שני האנשים, אני עדיין פטור. לעומת זאת, יש באחד, יוסף אנגל מדבר על כל מיני מקרים שבהם בן אדם עושה פעולה על מישהו אחר אז הוא פטור, תראה, אז כל אחד מהם חייב, מה קורה אם הוא עושה פעולה על עצמו? האם הוא יהיה חייב שתיים?
מי חייב אותו? הוא עושה
לעצמו,
מי חייב אותו?
לא חייב לשלם.
מי חייב אותו, אם הוא עושה
לעצמו? לא חייב לשלם, אני מדבר של פעולה הלכתית, תראו, שיתפתי אתכם, את ונדורית הכלל כף. בו יבואר, בכל מקום שאסרה תורה לפעול דבר בזולתו, ואסרה גם כן מלקבל הפעולה ההיא מזולתו, אזי, אם האדם עושה הדבר ההוא בו בעצמו, עובר שתיים, משום פועל ומשום מתפעל. זה הכלל. בואו ניקח דוגמה פשוט, במקום להסביר את הכלל, הדוגמה תסביר לנו. בשס במסכת מכות, בדף כף עמוד ב' מבואר, דמקיף לעצמו לוקה 80, משום מקיף ומשום מקף. כן? מקיף פעת הראש, לוקה. לא תקיפו פעת ראשכם. אוקיי? עכשיו, אם אני ספר, ואני מקיף את פעת הראש למישהו שבא להסתפר אצלי, אז הוא לוקה בתור ניקף, ואני לוקה בתור מקיף. מה קורה אם אני הספר של עצמי? האם אני אלקה פעמיים, 80 מלכות, אחד בתור מקיף ואחד בתור ניקף, או שלא, אני אלקה רק פעם אחת, כי סוף סוף זה אותו אדם. אומר הרת ונדורייטה, הוא לוקה 80, משום מקיף ומשום ניקף. מביא לזה ראייה מהגמרא במכות בדף כף, והוא טוען שזה בעצם עיקרון כללי, בכל מקום בתורה. זאת אומרת שהוא רואה שאין פה איזשהו עיקרון שמדבר רק על דיני מקיף וניקף, אלא יש פה איזושהי תפיסה פילוסופית כללית, תמיד כאשר יש מקבל פעולה ועושה הפעולה, אם אותו אדם הוא גם מקבל הפעולה וגם עושה הפעולה, אז הוא יתחייב גם בתור מקבל הפעולה וגם בתור עושה הפעולה. הוא יתחייב פעמיים. אני רק אגיד משפט שיסביר למה הדבר הזה הוא לא טריוויאלי, או על מה מדבר בכלל עד ונדאורייתא. תראו, אם יש איסור על מקיף ואיסור על ניקף, אז ברור שאם אני מקיף את עצמי, אני חייב שתיים, לא? אני גם הייתי מקיף וגם הייתי ניקף. נגיד שאני עיקפתי מישהו אחר, אז אני חייב בתור מקיף והוא חייב בתור ניקף. אז זה בעצם שני איסורים שונים. יש איסור מקיף ויש איסור ניקף. אז אם אני עיקפתי את עצמי, מה יש לכתוב על זה סימן בעד ונדאורייתא? אם אני עשיתי שני איסורים, אני לוקה פעמיים.
לא, השאלה היא, הרב, השאלה היא, כשאני עושה את שני איסורים, יצרתי מציאות חדשה אחת.
אז מה?
כשאני מקיף לי מישהו...
אז מה? כן. יש איסור להקיף ויש איסור להיות מקף. אני עברתי את שני איסורים, אז אני לוקה 80. מה הבעיה?
לא צריך שיש שתי פעולות?
אם אני גם צדתי בשבת וגם בניתי בשבת, אז אני חייב פעמיים, שתי חטאות. עשיתי שני איסורים. מה, בן אדם אחד לא יכול לעשות שני איסורים? הייתי גם מקיף וגם ניקף, אז עשיתי שני איסורים, ברור שאני לוקח פעמיים.
אבל
מה, מה יש לדון פה?
כן, אבל הניקף, הניקף הסטנדרטי, הוא יצר איזשהו הסכמה שיקיפו אותו.
אני הסכמתי שיקיפו אותי.
אבל פה זה אותו אחד.
נכון, אני הסכמתי שיקיפו אותי, ואני גם עיקפתי את עצמי. עשיתי את שני הדברים, אז מה הבעיה? אני לוקח פעמיים. מה הדיון? על מה כל הסימן של אדוון דורייטה הולך? אתם מבינים שזה דורש ניתוח מושגי. אני בכלל, אדוון דורייטה אף פעם אגב לא עושה את זה, זה אחת הבעיות. אבל תמיד הוא נכנס לתוך איזה עיקרון פילוסופי כזה, בלי לברר מושגית מה הוא אומר. האמת שאחרי הקורס, אחרי הסדרה הזאת, צריך לקרוא את אדוון דורייטה סימן סימן. כי מה שהוא עושה בעצם, הוא כל פעם לוקח איזה עיקרון כללי כזה, מראה לו המון המון דוגמאות, אבל הוא לא מסביר את העיקרון, הוא לא עושה ניתוח מושגי לעיקרון עצמו. על מה הדיון? מה באת להוכיח? ברור שאם בן אדם עושה שני איסורים, הוא לוקח פעמיים, מה השאלה? אתה צריך להסביר לי למה יש פה בכלל שאלה. השני כוחות באדם אחד, זה הסוגיה שבה אני הולך להיכנס עכשיו. לא יודע מי שלח את זה פה, אבל זה סוגיה שאני הולך להיכנס אליה. קצת, אני אעשה את זה דרכה. כי שם הגמרא עצמה שואלת את זה. אז זה בדיוק הסוגיה שאלה, אני מכוון. אוקיי, אז רק הצבתי פה את השאלה, תחשבו על זה לקראת הפעם הבאה. יש לנו כבר די הרבה זמן בעצם לחשוב על זה עכשיו. אז תחשבו על זה, נחזור על זה בפעם הבאה. אם מישהו רוצה להעיר, אז אפשר לשאול.
כן, הרב, תודה.
כולם מחוברים, כולם יכולים לקבל את המידע אחרי זה?
אתה שומע?
כולם יוכלו לקבל את המידע, כולם מקושרים.
איזה מידע?
לגבי ההמשך, אנחנו
עושים בקר. בקבוצת הוואטסאפ, הכל בקבוצת הוואטסאפ עובר. בקבוצת הוואטסאפ לא של פתח תקווה רק. יש קבוצת הוואטסאפ של פתח תקווה, שזה קבוצה אחת. חוץ מזה, שתי קבוצות של שיעורים שלי. שתי קבוצות וואטסאפ, וכל הודעה על שיעור גם עד עכשיו, העברתי בשלושת הקבוצות.
הבנתי. אז כולם מחוברים.
כולם מחוברים.
אבל לא יהיה שיעור שבוע הבא?
שבוע הבא לא יהיה כנראה.
רב.
בין הזמנים.
לא, צריך להגדיר, צריך להגיד לאנשים. אנחנו נודיע מתי...
אז אני אדבר עם יצחק ונודיע על זה בוואטסאפ. בסדר?
מתי יהיה השיעור הבא? בשבוע הבא?
זהו, עקרונית אנחנו עשינו את זה בדרך כלל, יצאנו לבין הזמנים ועשינו באלול. עכשיו, אלול יוצא באמצע אוגוסט, או תחילת אוגוסט, לא יודע, משהו די בהתחלה. אז אנשים יכול להיות שיהיו בחופש, אני לא יודע, צריך לחשוב איך בדיוק לבנות את החופשה בהקשר הזה.
טוב.
אוקיי.
Okay. הרב, לגבי התרופות הפסיכיאטריות.
לא שומע?
אני אומר, לגבי התרופות פסיכיאטריות. Okay. איפה זה נכון? תרופות פסיכיאטריות.
כן.
תרופה פסיכיאטרית. איפה היא נכנסת לגבי מה שדיבר קודם הרב, אם מרגיע אותך חלשה, חזקה, או שגם לא זה ולא זה?
תרופה פסיכיאטרית לא קשורה לעניין. תרופה פסיכיאטרית מטפלת בגוף. והשינוי של הגוף יוצר שינוי נפשי לפעמים. ברור שיש אינטראקציה בין גוף לנפש. תרופה פסיכיאטרית זה גם כימיה. תרופה פסיכיאטרית, כימיה תוקפת כימיה. כימיה מטפלת במישור הכימי. אבל המישור הכימי קשור למישור הנפשי, יש אינטראקציה בין המישורים. גם הדואליסטים מסכימים לזה וגם הדואליסטים.
זה מה שאני... זה דוגמה טובה לי בהבדיעות חלשה או שלא?
לא. כיוון שהמעבר מהכימיה אל המנטלי, אין דרך לעשות אותו. אנחנו יודעים שזה עובד, ואנחנו לא יודעים איך בדיוק האינטראקציה הזאת קורית. אין לנו חישוב שיראה לנו למה השינוי הכימי הזה בגוף עושה לנו איזשהו מצב רוח אחר או מצב נפשי אחר.
אנחנו יכולים לתפוס את זה, לא?
לתפוס את זה, אבל לא יכולים לחשב את זה.
מינון כזה יגרום לזה, מינון כזה, תרופה כזאת יגרום לזה.
לא, אגב, זה כמובן לא דטרמיניסטי, רחוק מלהיות דטרמיניסטי כמו שמציגים את זה, אבל אפילו אם זה היה דטרמיניסטי, הייתה פה קפיצה לא, קפיצה חזקה ולא חלשון.
איך המטריאליסטים מסבירים את הרגש, מחשבה, כל ה...
הם רואים בזה תופעות אמרגנטיות. הם טוענים שמכלול של נוירונים פתאום מפתח תכונות מנטליות. אבל זה תכונות של אוסף הנוירונים, אין שם, הם טוענים שאין שם שום דבר מעבר לביולוגיה. כמו שהנוזליות היא תכונה של המים.
אבל זה דבר שהם לא יכולים להוכיח.
לא.
למרות שזה דברים...
מניחים את זה, לא יכולים להוכיח.
למרות שאלה דברים פיזיים, שאפשר במעבדה כאילו...
לא, את החלק הפיזי יכולים להוכיח, זה המדע מתעסק בזה. השאלה היא אבל למה זה עושה לי שינויים נפשיים,
טוב.
אבל, והרב?
כן?
הרב, לדעתך מישהו שמת בשבת ועושים לו עיסוי לב, כדי להחיות אותו.
כן,
זה... הוא היה הפתוח של פיקוח נפש.
זה פיקוח נפש.
כן, אבל אילו לא היה הפתוח של פיקוח נפש, האם זה היה בונה?
כן, אני טוען שכן. יותר מזה, היה מקום אולי להגיד שאחרי שהוא מת, אז כבר גם אין דין של פיקוח נפש. פיקוח נפש זה להציל בן אדם חי. לא להחזיר מת לחיים. ואז יכול להיות שלכאורה יהיה מקום להגיד שאסור לעשות את זה.
לא, אבל אם הוא יכול להחיות שוב, אז זה לא מת לגמרי, זה מת
שוב. זה הדיון, זה אפשר לדון. אם אתה לא מגדיר אותו כמת לגמרי, אז כמובן הטענה הזאת לא נכונה. אני רק אומר את זה כדי לחדד.
אבל בכל זאת עוברים על בונה, אם לא היה תור של בכוח נבל, לדעתך.
נטילת נשמה, מלאכת נטילת נשמה בשבת, יש שם גם סותר.
הרב, הרב דיבר על אורך גל שפוגע ברשתית, אז הוא נגיד ייצר אור צהוב, תמיד אצל כל אחד, לא חשוב איזה רשתית, איך סוג של הרשתית, זה ייצר אור צהוב אותו אור צהוב?
זה בעיה פילוסופית לא פתירה, קוראים לזה, יש כאלה שקוראים לזה הארמון של הפילוסופים, ארמון בעין.
כן,
אף אחד לא יכול להוציא אותו מהאש. זאת אומרת, אין דרך לדעת האם אתה ואני מדברים על צבע אדום, אנחנו רואים את אותו צבע. אין שום דרך לדעת את זה. אנחנו מסונכנים ברמת הדיבור, אבל אין שום כן, דרך כן. לדעת האם אנחנו מסונכנים ברמת החוויה.
טוב, אז תודה.
אוקיי.
כוח.
נתראות, שבת שלום, ונתראה בעוד, כנראה, אנחנו עוד נודיע,
טוב, תודה.